です。לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב ומבורך, כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הגדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שם האם. נודה למפיק ולטכנאי המסורים, פנחס בידנר, שלמה פולק, ולכל המסעים במלאכת הקודש. ובחיתומה של שנה אנחנו נרצה לבקש מכם המאזינים, רבבות אלפי ישראל, אלו ששומעים, אלה שעלו לשאול בהלכה ובמנהג, לבקש את סליחתכם אם חלילה וחס שגינו בכבודכם ולא נתנו את הכבוד הראוי. ואנחנו נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים ונלמד מעט מדיני היום הגדול, היום האריכתא הבא לקראתנו, דיני ראש השנה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שיאמרו לרפואת כל חולי עמו בית ישראל, וכן לרפואת הרבנית ציפורה פייגה בת הדסה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יעקב בן צילה הנדל, יוסף בן רות, להצלחת אורי בת סיגל אסתר. נדון ונלמד מעט בצום ערב ראש השנה. המנהג לצום בערב ראש השנה, השנה יום שישי, המנהג מופיע בתור בשם מנהג אשכנז, שמסתמך על מדרש תנחומה. מרן השולחן ערוך מביא את הדברים הלכה למעשה כמנהג, לצום בערב ראש השנה. ואפילו נערים ונערות מגיל בר מצווה ובת מצווה, כותב המגן אברהם, שצמים את המנהג, צמים את הצום. הצום הוא לא צום של תענית ציבור, לכן לא נקרא בו קריאת ויחל, אין צורך לקבל את התענית ביום קודם בשעת המנחה, זה צום קדום מכוח מנהג. עד מתי אנחנו נצום בערב ראש השנה? מרן לא כתב עד מתי, רק כתב שזה המנהג, אבל אין צורך לא בהשלמה, ולא בקבלה. לא בקבלה כפי שדיברנו לצום, כשהקדמנו לכך את קבלת הצום בערב ראש השנה, ואומר ביום חמישי במנחה, ולא בהשלמה. אין צורך להשלים מי שלא סיים את הצום. המטה אפרים כותב הלכה למעשה, שאסור לצום עד צאת הכוכבים, אסור לצום עד כניסת יום טוב, והשנה כניסת שבת, כי לא נכנסים ליום טוב מעונים. לכן שכתוב לא להשלים את הצום, הכוונה היא לסיים אותו בפלג המנחה. פלג מנחה, מנחה קטנה, שעה ורבע זמנית לפני צאת הכוכבים, אחרי שהתפלל תפילת המנחה. וכך פסק גם מרן המשנה ברורה, בהלכות תעניות, בסימן תף קוף סמך ב' להדיה. הצום של ערב ראש השנה הוא מנהג שמופיע גם לבני ספרד, גם לבני אשכנז, וחיתומו לאחר תפילת מנחה בפלג המנחה קטנה. היו שחלקו על מרן המשנה ברורה, ופסקו שאפשר לאכול מיד אחרי תפילת מנחה גדולה. ולדעתם, במנחה הזו, כן צריך לומר ענינו לבני אשכנז. בני אשכנז פוסקים שצום שניתן בשביל עינוי, וצום שאני יודע מראש שאני לא ישלים אותו, אף על פי כן כותב מרן הרמ"א בהלכות העניות, שאומרים את תפילת ענינו בשומע תפילה, לא חותמים כברכה בפני עצמה, אלא ברוך אתה השם שומע תפילה. מרן השולחן ערוך פוסק להדיה, שצום שלא מסיימים אותו, והוא לא עד צאת הכוכבים, לא אומרים בו ענינו כלל. היו, אף החיים כותב, שאולי יש מקום לומר אותו, באלוקי נצור, אבל הפסיקה הפשוטה של מרן השולחן ערוך, שצום שלא מסיימים אותו, לא אומרים תפילת ענינו. אלה שסוברים שאת הצום אנחנו אומרים עד אחרי מנחה גדולה, ובוודאי מנחה קטנה, אז לבני אשכנז הם כותבים כן לומר ענינו, איכן לומר אותו בשומע תפילה. ככה מורה גם הלכה למעשה המתה אפרים, שפוסק כן לצום עד מנחה קטנה ולהתפלל, מי שחלוש בטבע הוא כותב שיקל במנחה גדולה. רבי יעקב עמדין בשאלת יעבץ כותב שהדבר לא תלוי בתפילת מנחה, והדבר לא תלוי אם הוא אכל או לא אכל, אלא אחרי חצות אפשר לאכול. וזה מנהג העולם. צריך להעיר ולהטריע שמי שכן מקבל את התענית במנחה לפני הצום, הוא שוגה בדבר, כי על ידי קבלת התענית יום לפני יום חמישי במנחה, הוא יהיה מחויב לצום עד צאת הכוכבים, אלא אם כן הוא יעשה התרת נדרים. לכן אנחנו לא מקבלים את הצום בערב ראש השנה, אלא זה צום שהוא צום כללי, תיקון הקדמונים, כמו שכתוב במדרש תנחומה, על הורדת החימה על ידי זה שאנחנו מרצים את קונינו בצום הזה, מופיע שם שמי שצם זוכה ששליש מאבונותיו יורדים, ואחרי זה עוד שליש יורד בסרט ימי תשובה, והשליש האחרון יורד ביום הכיפורים. אז מי שמקפיד על עיקר הדין, אנחנו פוסקים שדי בלצום עד חצות, כדברי רבי יעקב עמדין. כיום הציבור שחלוש או מאוד טרוד בערב יום טוב, מקילים לסיים את הצום בכך שאנחנו שומעים סיום מסכת, כך כותב האלף המגן, כך היו נהגים גדולי עולם, ביניהם הסטייפלר זצ"ל, ששומעים ואוכלים אחר כך תקרובת כבר בבית הכנסת, ובכך פותרים את הצום של ערב ראש השנה. הערה נוספת שראוי לדבר עליה לגבי קידוש בבית הכנסת לפני התקיעות. בהרבה מקומות כך נוהגים, יש אנשים זקנים, חולים, נשים, שקשה להם, התפילה מתארכת, ולהיות בכמעט צום מלא, ועוד היו שהקפידו על דברי הרוקח, שחביבה מצווה בשעתה, ואפילו לא שתו מים לפני התקיעות. האם אפשר לעשות קידוש לפני התקיעות? והאם יש הבדל אם עושים קידוש בפרסיה, או שעושים אותו בצנאה? מרן הרבקי ואיגר כותב בפסקים, אחרי תקופה שהשתוללה מגפת חולירה בזמנו, אגב, זה די זהה לקורונה, לפי ההוראות שמרן הרבקי ואיגר שם נתן במרחקים בין אדם לאדם, בשטיפת ידיים, וגם אז, בתקופה הזאת שאירופה שליש ממנה, מהחולירה הנורא הזה, מתו, בכל זאת רבקי ואיגר בקושי התיר לעשות בעת האי קידוש. וכשכן התיר לעשות את הקידוש, הוא סייג שהדבר יהיה רק אחר התקיעות. ולגופם של דברים, התוספתא כותבת שיש איסור גמור לקבוע סעודה לפני תקיעת שופר. נאמר שנעמיד שומר, בגלל שזו מצווה חביבה, בכל זאת, אגב החביבות שלה, משום החביבות שלה, גם לא יועיל להעמיד שומר. וכשעסקינן לקבוע סעודה לפני תקיעת שופר, הכוונה היא אכילה של יותר משיעור של כביצה לחם, או קצת יותר מכביצה מזונות. זאת אומרת, לערך 58 גרם. חולה, אישה שקשה להם לצום עד אחרי התקיעות. והם לא יכולים להסתפק באכילת 57 גרם מזונות, או באכילת פירות ותבשילים. הם צריכים להתפלל במניין מוקדם, או לשמוע תקיעות מיד בבוקר. התוקע יכוון שלא לצאת ידי חובה בתקיעות, אלא להוציא את השומים ידי חובתם בלבד. כך כותב המטה אפרים. אם מספיק לאותו אדם חלוש לאכול פחות מ-57 גרם פת או מיני מזונות, או לאכול משאר תבשילים ומיני פירות, אז צריך לעשות קידוש בצנאה. לאכול כן, קידוש מקום סעודה, כזית מזונות, שזה חצי מכביצה, 27.5 גרם, שיעור של קופסת גפרורים. אבל לא לאכול יותר מ-57 גרם, כדי שזה לא יחשב קפיאות סעודה לפני תקיעת שופר, כפי שהתוספתא אומרת שאסור לקבוע סעודה. את הקידוש לעשות קודם התקיעות ולא לאחריהם לכאורה. מרן הרבקי ואיגר והאש של אברהם פסקו לעשות אחרי התקיעות, כפי שהקדמנו. מרן החתם סופר והמשנה ברורה לגבי לולה ומגילה סוברים שהקידוש יעשה רק קודם תקיעת שופר. ולמה? כדי שלא יהיה הפסק בין התקיעות לתקיעות המיושב. אז יש כאן מחלוקת בין האחרונים, כשעושים קידוש, האם לעשות את הקידוש לפני התקיעות או אחרי התקיעות, אם אי אפשר לקום מוקדם בבוקר ולשמוע התקיעות, לאדם שממש נצרח לכך, ויכול לאכול רק כזית, כדי שזה יהיה קידוש במקום סעודה, ולא יותר מכביצה. צריך להדגיש שאדם בריא לא יעשה קידוש, ולא יאכל קודם התקיעות, כל היתר הוא רק לחלושים. לגבי טעימה לאדם בריא, טעימה. אם מדובר על אכילה של ממש, זו לא טעימה, או צריך קידוש. בטעימה בלבד יש מקום להקל. השעות מתאחרות וקשה מאוד, הוא רוצה רק לטעום. כתבו אחרונים רבים שבטעימה אפשר להקל. ועדיין, הבית יצחק והמערשם, מאבירי הפוסקים, גם את הטעימה אסרו לאדם בריא בכל תוקף. אז ודאי שכדאי להחמיר בדבר, כפי שכותב השבט הלוי ועוד, כפי שאמרנו שיש אנשי מעשה שהקפיד אפילו לא לשתות כלום מהבוקר, כדברי הרוקח הקדוש שחביבה מצווה בשעתה. ואם אדם יאמר, אני מוכרח לפחות לשתות, וגם בטעימה אני שומע שצריך להחמיר ולעשות התאמצות גדולה, כי אני בריא ואני לא חלוש, אדם שמעוניין לפחות לשתות, לשתות כוס קפה, לשתות משהו חם, לפני התקיעות, המנהג להקל, בשתיית משקים חמים, בשתייה של משקים חמים וקרים, כמובן ללא אלכוהול, שתייה משחררת אסורה. אבל הכוונה שאנחנו מקילים בדבר זה לשתות אפילו בלי קידוש, כפי שכותב האלף המגן. בפרט במקומות שמעריכים בתפילה, המתפללים מתקשים מלהמתין זרם כל כך, אנחנו מקילים. נכון שבשבת קיים דיון לגבי שעת חיוב הקידוש, מה מחייב את הקידוש? קריאת התורה או מוסף? זו מחלוקת. מרן המשנה ברורה מכריע, כדעת הבח והמגן אברהם, שמיד אחרי תפילת שחרית חלה חובת קידוש, גם רק עבור שתייה. בראש השנה אנחנו סומכים על המרשל, על הלבוש, שסוברים שמה שמחייב את הקידוש זה תפילת מוסף. ומכיוון שהשעה כל כך מתאחרת, לכן אנחנו מקילים שאפשר כן לשתות בלי קידוש, למי שממש נצרח לדבר. ושוב, נביא את הדברים של הבית יצחק, והמרשם, שכותבים בתשובות שלהם, שגם טעימה באלמה, גם כן היא אסורה בכל תוקף. הדברים נאמרים למי שממש ממש מחויב בדבר ומתקשה. הדברים עד כה אמורים לגבי גברים. אבל נשים, וכל שכן נשים בהיריון או מניקות, ודאי שמותרות בשמיעת קידוש, וגם באכילה של יותר מ-57 גרם אם יש להם צורך בכך. כי מדין תורה הן בכלל פטורות מתקיעת שופר. לכן כותב החיי אדם, של אברהם, הקיצור שולחן ערוך, שלהם אין מניעה לעשות קידוש ולאכול כדי ביי. אז אם נסכם את הדברים הלכה למעשה, אדם בריא עדיף שלא יאכל ולא ישתה ולא יטעם כלום קודם תקיעת שופר. מי שרוצה להקל לשתות שתייה חמה או קרה לא משחררת קודם התקיעות בלא קידוש, יש לו מקום להקל. מי שרוצה יכול לטעום גם משהו קטן פחות מכזית, על ידי מה? שהוא ישמע קידוש ממישהו אחר שעושה את זה עבור חולה, מכיוון שהוא מאוד מאוד זקוק, יכול לצאת בקידוש של הזולת, אבל לאכול שיעור של כזית ותולו. אדם חלוש או חולה שזקוק לאכילה של ממש, ישמע תקיעות בבוקר לפני התפילה. אם הוא לא יכול להסתפק במיני מזונות בפחות משיעור של כביצה, אז עדיף כך. אם הוא לא יכול, אפשר גם להקל, אבל לעשות את הדברים בצינה. והדברים נאמרים רק לגבי גברים, אבל נשים, בפרט אישה חלושה, או בהיריון ומניקה וכדומה, יכולה לעשות קידוש לכתחילה קודם התקיעות ולאכול כמה שברצונה. נצא להפסקה קצרה ונשוב אליכם המאזינים תכף בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, מיד נתייחס לשאלות מן האתר. שאלה ראשונה, האם השנה על פי הסוד יש לומר תשליך ביום הראשון או ביום השני? על פי ההלכה, המשנה ברורה מביא בשם הפרי מגדים, שכשראש השנה חל בשבת ראשון, כמו השנה, הולכים ביום השני לומר תשליך. ולמה? כותב המשנה ברורה, ואולי בגלל שיש חשש שיוציאו מרשות לרשות, כי לוקחים מחזורים, לכן הולכים ביום שני. היום הראשון הוא בשבת, בשבת יש איסור הוצאה. מה דעת רבינו הארי הקדוש? זו שערה גדולה. יש שכותבים, כמו שכותב השערי תשובה, ובמרן אחידה יש מקום לבוא ולומר שהוא חזר בו מהמחזיק ברכה, מה שהוא כותב בברכי יוסף, שעל פי סוד לא הולכים לומר תשליך ביום הראשון בשבת, רק ביום השני. על פי הסוד אין לומר תשליך בשבס. ויש שחלקו, המתה אפרים והשו תורה לשמה ממרן הבן ישחי, וככה נוהגים בישיבת בית אל בירושלים, מרן היביע עומר מרחיב בדבר, שעד הרבה, לפי רבינו הארי הקדוש, יש עדיפות לומר ביום הראשון של ראש השנה את התשליך, שזה עודף על החשש אם אין איסור של הוצאה, עד הרבה לומר ביום הראשון. יש הרבה מקלות חסידים שנוהגים להעביר את התשליך לערב יום הכיפורים, כשאומרים סליחות של י"ג מידות, כי בתשליך מזכירים מיקל כמוך שזה נגד י"ג מידות, ואז אומרים בהתעוררות את התשליך, וכל אחד יעשה כמנהגו. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב, ערב טוב. רציתי לשאול לגבי ראש השנה שחל בשבת כמו השנה, מספר שאלות. אחד זה מתי להתפלל מנחה, אחד זה מתי לעשות סעודה שלישית, ומתי לעשות תשליך.
סעודה שלישית, אנחנו השנה, כשראש השנה יוצא בשבת, אנחנו נכנסים למורכבות שלא להגיע סבעים ליום טוב מהאכילה. ולכן את הסעודה השלישית אנחנו השנה צריכים להקדים. להקדים ואומר לפני שעה עשירית לאכול את הסעודה, כך כותב המתה אפרים, כדי שלא נגיע עם קרס מלאה, סבעים אל החג. אבל זה דין שלכתחילה, שזה מסתייע, אבל השנה זה מאוד קשה ליישום, כי התפילה מתארכת, ועד שחוזרים ואוכלים את הסעודה הראשונה, ולאחר מכן צריך גם לאכול, שלוש פעמים נאמר היום, בפרשת המן שוב סעודה שלישית, אז זה מאוד מאוד קשה ליישום. ולכן הלכה למעשה ראוי לנהוג השנה לגבי סעודה שלישית שכבודו שאל, לחלוק את הסעודה לשתיים. זאת אומרת, לבוא מבית הכנסת, לטול ידיים, לעשות קידוש ולאכול, ואז את הסעודה אנחנו נחתום באמצעה, נברך ברכת המזון, ניתן הפסקה של כרבע שעה, נשנה מקום בכך שלרגע נצא מן הבית לרגע החוצה לחדר המדרגות או בכלל, כך היה נוהג מרן הרבי מגור הפני מנחם, שגם שינוי רשות, ואז חוזרים ושוב נוטלים ידיים, ואין בזה ברכה שאינה צריכה, כי אנחנו מחלקים את הסעודה לשתיים. נכון שעל פי הסוד, סעודה שלישית מחויבת להיות אחרי מנחה, על פי סדר ההשתלשלות, כמו שכותב מרן הקף החיים, בעל הקף החיים, אבל השנה הזאת היא, זה מאוד קשה ליישום, לכן זו הדרך הנכונה. לגבי תשליך, דיברנו עכשיו בהרחבה, שהמנהג לעשות תשליך ביום השני, כמו שכותב מרן המשנה ברורה במגדים, ועל פי הארי הקדוש, דנו בכך לכאן ולכאן, מה דעתו של מרן רבינו הארי הקדוש?
השאלה אם כדי לעשות מנחה גדולה, באחד וחצי ושתיים, ואז יהיה יותר זמן כאילו גם לעשות את המנחה לפני הסעודה, זאת אומרת.
נכון.
אם נעשה מנחה גדולה באחד וחצי ושתיים, ואז מיד אחרי זה לעשות את הסעודה, והתשליך, כמו שהרב אומר, או ביום הראשון או ביום השני.
זו הערה מאוד מכונה. אבל לדעת הגרא, אם מסיימים תפילת מוסף ומגיע זמן מנחה גדולה, ממשיכים מיד מנחה אחרי מוסף, ואחרי זה ניגשים לסעודה. למה? כי הרי ההלכה אומרת שאסור לאכול סעודה גדולה, סעודת יום טוב נחשבת סעודה גדולה. מה שכתוב במשנה במסכת שבת, סעודה גדולה, כמו שהראשונים, הריב, הראש וכולם דנו, זה סעודת יום טוב ששותים, שותים גם יין, אין שמחה אלא בבשר ויין, אז אי אפשר לאכול את הסעודה הזאת לפני מנחה. ויש גם כן חשש, אגב, מי שמתפלל מנחה מיד אחרי מוסף, צריך לזכור, לא אומרים אבינו מלכנו. אבל, כאמור, אנחנו למעשה לא עושים כך. למה למעשה אנחנו לא עושים כך? כי התפילה מתאחרת. ומחכים כבר לחזור חזרה הביתה. ואז אנחנו סועדים. ואז אנחנו רוצים גם כן להספיק סעודה שלישית. אז אם יש אפשרות שכזו, תבוא עליו ברכה. אבל באופן מעשי זה כמעט לא מסתייע. ולכן הדרך היא כפי שדיברנו, להזדרז ולחלוק את הסעודה לשתיים. ומי שלא עולה בידו כך, יזדרז על כל פנים שזה יהיה לפני שעה עשירית, גם אם זה נעשה לפני מנחה. בדיעבד לא נוותר על סעודה שלישית, אבל נאכל את השיעור המינימליסטי. השיעור המינימלי זה כזית. נאכל כזית כדי שנקיים את סעודת שבת, ונוסיף לזה עוד כזית, כפי שכותב מרן הרמ"א לכתחילה, כדי שיהיה שיעור של קביעות סעודה, כדי שלא נבוא שבעים לחג. מעבר לה, כזית ועוד כזית, אנחנו נאכל דברים שהם לא מסביעים, כמו פירות וירקות וכדומה, זו הדרך הנכונה והראויה. ולגבי תשליך, כפי שדיברנו, עושים המנהג לעשות את זה או ביום השני או בערב, הרבה מקלות החסידים בערב יום הכיפורים, ובדעת רבינו הארי הקדוש יש שערה. מה הייתה דעתו הרמתה על פי הסוד?
רציתי לשאול מחילה לגבי מקלחת ביום ראשון או ביום שני של יום טוב, בעצם לא בשבת, זה בחג ביום השני. האם אפשר להתקלח במים קרים?
אנחנו בכלל צריכים ללמוד את הסוגיה של להתקלח ביום טוב. זה קורה ששבועות חל צמוד לשבת, שראש השנה יומיים. למנהג של בני אשכנז, אם המים מתחממים בדוד שמש, אז אפשר להתקלח אפילו כל גופו בחמין. ויש בני אשכנז שמקפידים להתקלח במים פושרים בלבד, גם אם זה יתחמם בדוד שמש. אם המים יתחממו בבוילר, ולפני החג, כמובן שחיבו את הבוילר, אז אפשר לרחוץ פנים, ידיים ורגליים, ואפילו כל עבר עבר, ובתנאי שזה לא יהיה כל הגוף. במים פושרים אפשר להקל ממש את כל הגוף. אבל אם לא חיבו את הבוילר, ובמהלך החג המים התחממו, אי אפשר בכלל להתרחץ במים האלה, גם לא פנים, ידיים ורגליים. למה? כי מרן הרמ"א אסר אפילו עבר עבר בפני עצמו. אם יש צער, ממש צער, אפשר להקל להתרחץ במים פושרים עבר עבר. זה לגבי בני אשכנז. אבל למנהג בני ספרד, אם המים התחממו בדוד שמש, אפשר להתקלח ממש כרגיל. אם המים התחממו בבוילר וקיבו אותו לפני החג, גם אפשר להתקלח כרגיל. כרגיל הכוונה היא כל גופו. אבל אם הבוילר נשאר דולק ובמהלך החג המים התחממו, אז אפשר לרחוץ רק פנים, ידיים ורגליים. כמובן שצריך מאוד להיזהר בשאר הלכות. כבודו שאל בדין רחיצה. כמובן צריך להיזהר בחפיפת ראש. צריך להיזהר לא לשחות את השערות, אחר כך לא לנגב אותם בכוח, לא לסרק אותם חשש של תלישה, אלא במברשת רכה, להשתמש רק בסבון נוזלי. ואגב, מה הסיבה שבני אשכנז חלקם מקפידים דווקא על מים פושרים? כי כשמסתכלים במרן הרמ"א בתף ק"י א', זה נראה שהוא אוסר לרחוץ את כל הגוף אפילו במים שהוחמו לפני יום טוב, בגלל גזירת מרחצאות. אבל אומר הנודע ביהודה שמים פושרים זה כמו מים קרים. ואם זה מים קרים, לא גזרו בהם את המרחצאות. אבל היו שחלקו על הדבר, המגן אברהם ועוד, הכל פנים, זו ההכרעה הלכה למעשה. לבני אשכנז ובני ספרד.
יישר כוח כבוד הרב, תזכו לשנים רבות, תומות ונעימות.
אומן, וכן למור, כתיבה וחתימה טובה. ברוכים תהיו. מאירים לנו כאן שהדברים לא נכונים, כי מביאים כאן שמופיע שבשם רב חיים ויטל, סיפור שלם, שכן עשו תשליך בשבת. שוב, במה שרבינו הארי הקדוש סובר, יש בזה לכאן ולכאן. הברכי יוסף מביא בשם רבי משה זקוטה, הרמז הגדול שהוא המגורי הארי, לא לומר בשבת. וזה פה שני מהארי הקדוש. אבל מצד שני ביוסף אומץ הוא חזר בו. אנחנו, בתורה לשמע מרחיב מאוד בסימן קוף ממי, אנחנו לא יודעים להגיד בברירות את דעת רבינו הארי הקדוש. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
ערב שבת שלום לכבוד הרב.
בבקשה, ערב שבת שלום מבורכת, בבקשה.
כן, רציתי רק לציין שאנחנו ספרדים, ובסמוך לבית הכנסת, כן עושים תשליך בראש השנה שחל בשבת הראשון, אבל באופן שזה סמוך לממש לבית הכנסת, ככה שאין טלטול. כבוד הרב, בזמנו, כן, בזמנו, הרב, ביקשתי רבנית שתיתן לנו הייתה איך לגרום לחיטה שתשחים, ואני מודה לכבוד הרב וגם לרבנית ההיא שנתנו לי את העצה, וברוך השם אין לי בעיה בזה. אנחנו מוצאים. יש לנו עכשיו רק שאלה קטנה, אנחנו מחפשים, כן, כלומר, אנחנו מחפשים בין בירושלים, בין בנתיבות, אולי במקומות אחרים גם, חנויות שמוכרות בגדים, או עם בדהות שזה נקי מחשש העטנז, או חנות שיש בה תוויות על הבגדים שזה נקי מחשש העטנז, לאו דווקא מכנסיים שחורים בחוצה הבנה, גם בגדים כלליים, כמובן אני לא מדבר על ג'ינס, מדבר על בגדים שאדם יכול ללכת בהם ברחוב גם לא לבין תורה, אבל גם חולצות בנות וכל מיני סוגי בגדים, מי שיודע על חנויות בירושלים או באזור בני ברק נתיבות ש... חנויות שממש מוכרות נקי משעטנז, יכול לעלות לשידור, אני ממש יודע לו.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו לזיכוי הרבים, ישר כוחכם. אנחנו צריכים לצאת להפסקה, רק דקה לפני כן, שאלה שהיא חשובה, שואלים, בעל תוקע, שכבר תקע לעצמו, ועכשיו תוקע לזכות אחרים, איך ינהג לגבי הברכה לאנשים ולנשים ולחולים. מתי הוא יתקע? אנחנו כבר נתייחס לשאלה הזאת, חייבים לצאת להפסקה קצרה, נתייחס כבר לשאלה הזאת הלכה למעשה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם, נדבר בתמצות, כי מאזינים רבים על הקו לגבי השאלה החשובה. למעשה, מי שרוצה לצאת את כל הדעות שמבוארות בשולחן ערוך, הדרך הנכונה ביותר, שמי שבקי בברכות, והם כולם בקים בברכות, שהוא יברך לעצמו. אם התוקע כבר יצא בעצמו, ועכשיו הוא רוצה להוציא את האחרים, עדיף שהשומעים יברכו את שתי הברכות, לא כמו מנהג העולם להקל בדבר שהוא מברך עבורם. הדברים נכונים כשהוא תוקע לגברים, אבל בתקיעה לנשים, אפילו בדיעבד אסור לתוקע לברך עבורם. הם מברכות עבור עצמם את שתי הברכות, כמובן בני אשכנז, שמברכות על מצווה עשה שהזמן גרמה, מנהג בני ספרד אסור לברך על מצווה עשה שהזמן גרמה. אז אם הם לא בקיאות לברך בעצמם, אז הוא יתקע להם בלי ברכה. או שהוא יכוון, כשהוא שומע את התקיעות בבית הכנסת, הוא בעצמו שהוא לא רוצה לצאת ידי חובה, כדי שהוא יתקע לאנשים, אז הוא יוצא גם ידי חובתו בעצמו, ואז הוא יוכל לברך. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
רציתי לשאול.
כן, בבקשה אני... כבודו. כן, כן, בבקשה כן. כבודו.
רכשתי שופר, וראיתי שבפנים יש לו ברק. שאלתי את זה שיצר אותו, הוא אומר לי, אנחנו מתיזים חומר לשימור. השאלה זה לא פוסל כשופר, כי הכל יוצא דרך התזה הזו, אני לא יודע מה התזה. השאלה אם זה נקרא, אם זה כמו טיפה או זהב מפנים, או שזה בגלל שבא לשמר, אז זה בטל כלפי השופר, זה נפג, אז זה לא נקרא ממשות, פשוט אני לא יודע מה אני של השופר הזה.
שאלה חשובה. שופר שאנחנו תוקים בו, אם פיו עשוי מזהב, השפתיים שלנו לא נוגעות בשופר, וזה חציצה. כשבתוך השופר יש איזושהי לקה, הלקה הזאת שהיא נמתחת על כולו, בעצם הכל שאני מוציא מתוך השופר, הוא יוצא מתוכו. יש בתוכו איתוח פנימי שהוא בטל אל השופר, וזה נקרא לנוי, אבל הוא לא נחשב כמו שהוא לא יצא מן השופר. הוא יוצא מתוך חלל השופר. החציצה שחזל דיברו זה בין הפה של הבעל תוקע לשופר עצמו. אבל כשיש בפנים דברים שנעשים לנוי, גם כשיש בחוץ, והוא עדין כשיש בפנים, זה לא נחשב לחציצה ולא קול שופר, אלא קול שהוא קול אחר, כי זה יוצא מן השופר עצמו. מה שכן צריך להטריע, וזה חמור, שכשעושים את האיתוח הזה, שהוא דק מאוד, כדי להראות מראה של חדש ויפה, פעמים שהם שמים את הלקה, על כל השופר בפנים, וגם על הקטע של הפייה עצמה. וזה לא ניכר, וזה לא נראה. ואז שהשפתיים של הבעל תוקע נוגעות בשופר, ישנה ממש חציצה. לכן פה צריך להתבונן טוב בפנים, ואם זה קיים, אז צריך לקחת קצת מים חמים, ולהוריד את האיתוח שכלפי הפה. סיכומם של דברים, זה לא פוסל את כל השופר אפילו לכתחילה, אבל בשימת לב שזה לא יהיה במקום שהשפתיים נוגעות בשופר.
טוב, שם אפשר לשפשף טיפה מהפוכית, אז זה בטח יצא עם מסיפה של הברכה. אבל השאלה זה נקרא לנאותו, אפילו שזה לא רואים כנראה, זה פנים. זה גם כן, או בכלל שזה תועל את השופר, זה נקרא שזה תחל,
זה נחשב לבטל, לנאותו כאן בטל, והדבר מותר לכתחילה. נכון.
יש לי עוד שאלה אפשר?
בבקשה, כבודו.
רציתי לשאול, מדוע אנחנו בראש השנה יורד, מברכים שהחיינו גם ביום השני, משתגלים שיהיה פרי חדש וכדומה, אבל זה לא מעכב. אז מדוע בשנה רגילה, לא השנה, למה בתקיעת שופר הספרדים, אנחנו התימנים ספרדים, לא מברכים שהחיינו? למה על יום טוב מברכים שהחיינו ביום השני, ועד שעת השופר אנחנו לא מברכים שהחיינו? לא השנה, השנה אנחנו לא מברכים ביום ראשון, אנחנו מברכים יום שני. אבל כל שנה, מדוע שחיינו על יום טוב כן מברכים ועל השופר לא מברכים?
את השאלה של כבודו, בעצם מרן המשנה ברורה מסביר כך. בסימן תף ריש, היום הרי אנחנו בקיאים בקביע דיירך. אנחנו יודעים שהיום הראשון הוא ראש השנה מן התורה. אז לגבי כשאנחנו קובעים את היום טוב, היום השני הוא חיוב גמור מדרבנן. לכן אנחנו מברכים שהחיינו. אבל לגבי מצוות קיאות, חכמים לא חייבו אותנו, אלא בגלל ספק הדיומה. ומכיוון שכבר יצאתי בתקיעות של אתמול, אני לא מברך. זו התשובה הפשוטה לשאלה החשובה של כבודו.
טוב, עוד שאלה קטנה, למה עושים יתגדל ויתקדש, או וקרה זה אל זה, מדוע מייצים בפנים את הראש ימין השמאלה? מה העניין בזה?
אינני יודע. אינני יודע לענות על זה. המנהג מופיע כבר בשלה ובעוד, על מה מונח שאנחנו אומרים וקרא זה אל זה ואמר שאנחנו פונים שמאל וימין? אינני יודע. אינני יודע. ברוכים, ברוכים תהיו, וכתיבה וחתימה טובה. ברוכים תהיו. ערב טוב ומבורך, ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
ערב טוב לרב ישר כוח גדול. לאישה בת 75, על גבולי של סכרת. מה ש... לא, אין לה בעיה, אבל אם היא אוכלת גבינה או פרחיות כל בוקר, אז מרגיע, היא יכולה לזכור. מה קורה עכשיו בראש השנה? אם מותר לעשור לה, בלי קדוש.
כפי שדיברנו, שנשים חלושות, בהיריון, מניקות, חולה וחולה, להם אנחנו מקילים לכתחילה גם לעשות קידוש אם הם זקוקים לדבר שיתפוס להם את הלב, גם בשיעור של יותר מכזית. נשים פטורות ממצוות תקיעת שופר, לכן אנחנו הקדמנו שלא רק זה, אלא גם אם היה צורך של אכילה של ממש, ואפילו האכילה של יותר מכביצה, שזה שיעור של קביעות סעודה, לנשים אנחנו מקילים אם הן חלושות, גם אם הן מחמירות על עצמן. נכון, נכון, נשות אשכנז, אבל כאן... כאן, במקרה דנן, היא לא זקוקה למזונות, היא לא זקוקה לפחממה. היא יכולה לקחת גבינה מלוכה, דבר שהוא מלוח, ודי בזה שהיא תוכל...
גבינה 5% לא מלוכה.
מכילה, ודי לה בזה. במקרה דנן, אנחנו נאמר לה לאכול את הגבינה בלי קידוש. נאכל את זה בלי קידוש מדהים.
פרחיות, פרחיות.
ויכולה להוסיף לזה, או, גם פרחיות אורז, גם בלי קידוש. מכיוון ש... ומדוע? ומדוע? כי מה שמחייב את הקידוש, זו תפילת שחרית. ומכיוון שבראש השנה, התפילה מתארכת מאוד, אנחנו מקילים שמה שמחייב את הקידוש, זה תפילת המוסף. אנחנו נעדיף לבוא ולומר לה, שתאכל טעימה, של דבר שלא מחייב קידוש בזמן שהיא לא מחויבת בקידוש, כדי שהיא לא תצטרך לעשות קידוש. ומדוע? כי אם נאמר לה לעשות קידוש, ונחמיר עליה שהחיוב של הקידוש זה תפילת שחרית וכדומה, אז אם כך אנחנו נמצאים מחמירים עליה, כי אין קידוש אלא במקום סעודה, והיא תהיה מחויבת לצד הקידוש לאכול גם כן מיני מזונות, לפחות כזית. לכן אנחנו לנשים מקילים, לאכול טעימה כל די בדבר שלא מחייב קידוש, בזמן שלא מחייב קידוש, מעדיפים כך ולא לחייב אותה לעשות קידוש. אז לכן אצלה היא יכולה לקחת את הפרחיות לפני תפילת שחרית ולאכול אותם ביחד עם הגבינה, ודי לה בזה שזה יחזיק אותה עד אחרי התפילה.
אמרתם גבינה מלוכה, זה היה בדווקא?
שוב, אני שגיתי בלשוני. גבינה. ברוכים תהיו, וכתיבה וחתימה טובה. אמן. שואלים כאן מן האתר, האם אילת מתייחסים אליה ביום טוב שני, כיום טוב שני של גלויות או לא? זו סוגיה שרבים דנו לגביה הלכה למעשה, הנגב הדרומי, מדבר יהודה ואילת וכולי. בספר ארץ ישראל של רבי חילמיכל טוקוצ'ינסקי, וכך כותב דודי סקני הרב פרנק, הם סוברים שצריך לנהוג שם יום טוב אחד בלבד, כמו בני ארץ ישראל. כי לדעת התבואות הארץ, אילת היה בתור גבולות עולי מצרים, אבל הרבה חלקו על הדבר, והלכה למעשה עושים כך מספק. התודה והברכה למכובדינו פנחס בינדר, שלמה פולק, ולכל המסיים מלאכת הקודש, נאחל ונברך שנזכה שתחתם עלינו שנה טובה ומתוקה, ערב שבת שלום ובשורות טובות.